גם כן תרבות.
והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייפתחו הערב בשעה 8 בעצרת ממלכתית ביד ושם בירושלים, עצרת שתארך במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. כ-150 אלף ניצולי שואה חיים בישראל, כך על פי נתונים שמתפרסמים הבוקר, גילם הממוצע עומד על כ-85. כ-60% מכלל הניצולים הם ילידי אירופה, השאר ילידי אסיה וצפון אפריקה. מתוך כלל הניצולים שחיים כיום בישראל, 60% הן נשים. עם המלחמה באוקראינה, 520 עולים חדשים מאזורי המלחמה הוכרו גם הם כניצולי שואה. מדוע הוחלט לציין את יום הזיכרון הזה דווקא בחפזיין בחודש ניסן? כיצד נראו טקסי הזיכרון עם קום המדינה, ואיך נזכור כולנו כשכבר לא יהיו ניצולים? נברך לשלום את הדוקטור שרון גבע, מרצה בכירה בסמינר נער הקיבוצים, היסטוריונית בבית לוחמי הגטאות, שאך פרסמה את ספרה כל השאר הוא על מוות, ביוגרפיה כפולה של זוג לוחמי הגטאות, צביה לובטקין ויצחק צוקרמן. נברך אותה לשלום, הדוקטור גבע, תודה שאת איתי הבוקר.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. חשבתי לפני השיחה שלנו שאולי אני רוצה דווקא לשאול אותך משהו שאף פעם לא ידעתי. למה בעצם כפזיין בחודש ניסן?
שאלה מצוינת. קודם כל, כי כפזיין בחודש ניסן כיום הזיכרון, הוא כבר יש בו איזה סתירה. משום שניסן הוא לא חודש שקובעים בו ימי אבל, ובכלל ביהדות הכוונה היא לכנס ימי אבל ולאו דווקא לפתוח או לייסד במרכאות או בלי מרכאות חדשים. למשל, תחשוב על חורבן הבית, שבאופן לא מפתיע התרחש חורבן הבית הראשון באופן מסורתי בתשעה באב, וכך גם חורבן הבית השני. שזה אגב הייתה אחת האפשרויות לציון יום השואה בשנים הראשונות של מדינת ישראל בתשעה באב. אגב, אתה יודע למה האפשרות הזאת ירדה מהפרק?
למה?
החופש הגדול. איך אפשר יהיה באותו זמן, אתה יודע, להנחיל או לפחות לחנך או לקיים תקסים באמצע החופש הגדול, אז כבר זאת הייתה אחת אפשרויות שירדה מיד מהפרק. אפשרויות אחרות שנידונו וגם מתקיימות היום, אחת מהן היא למשל עשרה בטבת, אבל כפזיים בניסן הוא קודם כל היום שנמצא בזיקה למרד גטו ורשה.
כן.
וכבר זאת
ההתחלה של התשובה. שקרה בליל הסדר, נכון?
נכון, הוא התרחש בליל הסדר בערב פסח תפשין ג' שאז היה 19 באפריל 1943, והתאריך הזה נקבע בזיקה באמת למרד הזה שהתרחש כמעט חודש, עד ה-16 במאי 43, ומכיוון שקצת מסובך לציין יום זיכרון או אירועי זיכרון בערב פסח, נקבע תאריך אחר. נגיד אפילו בסוגריים שבשנים הראשונות זה כמעט עבד ביחד. אם היית פותח עיתון של השנים האלה, היית רואה שבערב פסח פתאום היו כתבות על השואה ועל המרד מתוך יום זיכרון. אבל כיום ממלכתי, יום לאומי, הוא נקבע בלוח השנה בתאריך הזה, בתוך זיקה גלויה. מרד גטו ורשה, כאירוע שהיה הגבורה, באמת בהי הידיעה.
בעצם, איך נראו ימי הזיכרון בתחילת ימי המדינה?
תלוי איפה היית בארץ. אם היית בקיבוץ לוחמי הגטאות, או בקיבוץ יד מרדכי, היה טקס קצת דומה ושונה לתקסים שאנחנו מכירים היום, אבל אירוע זיכרון עם הנאומים ועם הדלקת מסועות, זה גם יכולה להיות כתובות אש, כי בכל זאת אנחנו מדברים על קיבוצים. היו תקסים כמו הטקס הממלכתי ביער הקדושים, מה שאחר כך הפך להיות הטקס ביד ושם שאנחנו מכירים היום. אבל אם היית מתהלך ברחוב בתל אביב, לא בטוח שהיית מאוד מרגיש את היותו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, משום שאלף עוד לא קראו לו ממש ככה.
כן.
וגם בתי קפה עוד עבדו, בתי קולנוע פעלו, הם אמנם לא הקרינו קומדיות, אבל הם פעלו, זאת אומרת לקח זמן עד שהיום הזה התמסד ונקבע בחוק ב-1959, וכמו הרבה דברים אנחנו יודעים שיש את החוק או יש את ההכרזה הרשמית, אבל עד שזה מתרחש בפועל לוקח לפעמים קצת זמן, אז פה משפט אייכמן עשה את העבודה, ואז לאור ההתעניינות הגדולה בנושא, אפשר היה לראות שזה כבר התחיל להתגבש לצורה שהיא דומה למה שאנחנו מכירים היום.
והשם שלו, יום הזיכרון לשואה ולגבורה?
קודם כל, תשים לב כמה השם הזה ארוך, והיום מצמצמים אותו. תפתח עכשיו את כל ערוצי החדשות והאתרים והאפליקציות, יהיה כתוב לך בקיצור יום השואה.
כן.
שזה תמיד בעייתי, כי זה לא יום של שואה, זה יום זיכרון. והכותרת שלו, הגבורה, מתייחסת קודם כל לצירוף הזה שהיה אפילו טרום היום הראשון. אין שואה בלי גבורה, אין שואה בלי תקומה, אין חורבן, אתה יודע, בלי נחמה, בלי גאווה, בלי זקיפות קומה. והשם שנקבע בסופו של דבר היה יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אחרי ויכוח קטן. הייתה הצעה גם לקרוא לו יום הזיכרון לשואה, לגבורה ולמרד.
וואו.
מתוך כוונה שכשאומרים מרד, יודעים שזה מרד גטו ורשה. וגם, תראה, מקופל פה גם דבר מעניין, משום שיש פה הכרה שיש גבורה ויש מרד. אולי יש היררכיה, אבל אני חושבת שהשם הזה הוא מתאים, משום שאולי כל דור יודע לפרש אותו בהתאם לצרכים שלו, מה זאת גבורה בתוך הסיפור הזה.
רציתי לשאול איך את, אבל אני בעצם חושב שאני צריך לשאול איך אנחנו אמורים לחוות את היום הזה, בוודאי לאור השיח בחודשים האחרונים, לאור האקטואליה, שבה המילה שואה, או כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לזה, זילות השואה, נכנסה לכל צד במחנה.
אני חושבת שבימים האלה אנחנו רואים את זה בעוצמות יותר חזקות. קודם כל כי אנחנו ממש בעיצומו של האירוע. זאת אומרת, הצפירה, הזיכרון, לוח השנה מכניס אותנו לאווירה הזאת. ההפגנות או המחאה שהייתה במוצאי שבת האחרונה הייתה, ראיתי על מודעות, בסימן יום השואה. ואגב, אם תשים לב, גם העלו ניצולות וניצולים על הבמה כדי לדבר.
כן.
שזה דבר שהוא כבר תופעה מעניינת, אבל השואה נמצאת בשיח הישראלי כל הזמן, השתמשו בה כל הזמן, הוזילו אותה כל הזמן, גייסו אותה כל הזמן, רתמו אותה כל הזמן. השאלה היא, אתה יודע, מי עושה את זה? ומה הקונטקסט? כי כשניצולי וניצולות שואה עשו את זה בשנים הראשונות בעצמם, אנחנו לא יכולים לומר דבר, כן. משום שזה שלהם,
כן.
וזה חלק מהעניין. אחת הבעיות, ואני חשודה עכשיו בהיותי מתנסית מהאקדמיה, היא שזה מבוסס הרבה פעמים על כלום ושום דבר. זאת אומרת, יש מטבעות לשון ויש דיבור, אבל לא תמיד ידוע על מה מדובר. כשאומרים על מישהו שהוא משתף פעולה, או שהוא קאפו, או שהוא יודנרט, או כל מיני דברים שבאמת, כן, יכולות באמת מזעזעים, לא תמיד, בדרך כלל, אין ידע שעומד מאחוריהם. זה קצת מראה, אתה יודע, כמה זה נמצא בתוך מחזור הדם של החברה הישראלית.
אבל את אומרת, אני מבין מהדברים שלך, דוקטור גבע, שאת אומרת לי, זה גואל, זה תמיד היה כאן. תמיד דיברו על זה, תמיד השתמשו בזה, כל צד וכל אדם. אבל באמת דיברו במונחים של אתם צאצאי הנאצים שבמקרה הגיעו לישראל?
לא. לא, הדיבור הזה לפחות, זה חסר תקדים, אני חושבת יכול להיות שאמרו וזה לא תועד, או אמרו וזה לא צויץ והדהד, אמירות בוטות וקיצוניות היו, אבל השימוש גם, אתה יודע, קודם כל צאצאי, הרי היום כולם, כל מי שמדובר עליו, דור שני, דור שלישי, דור רביעי, זאת אומרת כבר אי אפשר לדבר על הניצולים והניצולות עצמם, גם אלה שעדיין איתנו הם היו ילדים אז, אבל האמירות האלה הן כל כך בוטות וכל כך נוראיות וכל כך איומות, שאתה יודע, מתחשק לנו פשוט לחסות את האוזניים ולא לשמוע אותם. אני חושבת שדרך טובה היא להתמודד, היא לשאול אותה, למשל את מי שמצייצת את הזמרים האלה, למה בדיוק התכוונת? בואי תסבירי. ובדרך כלל כשמבקשים אנשים כאלה להסביר, הם פשוט לא יודעים לעשות את זה, הם נמלטים להתקפות אחרות, ועכשיו השאלה היא גם, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? לא דברים טובים.
לא דברים טובים כנראה. אני רוצה שנדבר עוד רגע בעינייך מהי הדרך הנכונה ביותר לדבר עם בני הנוער. כי הם אלה שיחזיקו עבור כולנו את האבוקה. אולי גם ננסה לדמיין מה יקרה בעוד 30 שנים, בעוד 50 שנים, איך היום הזה ייראה, אם בכלל הוא ייראה. אבל הזכרת את הניצולים, הדוקטור גבע. הם עוד רגע כבר לא היו איתנו, וגם אלה שנמצאים היו זעתותים. הם לא היו אנשים בוגרים בעת השואה היהודית הנוראה שקרתה. מה נעשה כשאפילו הם כבר לא יהיו איתנו?
קודם כל, עצם זה שאנחנו מעלים שאלות ושואלות את עצמנו מה נעשה, איך נתמודד, זה כבר מראה שאנחנו נותנים ונותנות כבוד ומקום לזה שיש פה אתגר ויש פה עניין שצריך להתמודד איתו. ושאלות זה מצוין, וכבר אני אומרת בשביל ההתחלה. אבל כמו שהיחס לשואה הוא ברומטר לא רע להבנה של מצב הרוח ולכי הרוח בחברה הישראלית, ככה גם השאלה של איך ללמד את זה, איך לחנך, היא בעצם ברומטר לשאלה הגדולה של איך לחנך ואיך ללמד בכלל. זאת אומרת, הסיפור של איך נלמד על השואה לא שונה בעיניי מהשאלה של איך נלמד היסטוריה, איך נלמד מקצועות הומניסטיים, איך נלמד בכלל. והמפתח הוא נמצא בשני מקומות. אחד הוא תשתית של ידע, אבל תשתית של ידע לא לשם שינון, שזה קצת מה ששר החינוך הנוכחי, ממה שאני שומעת, רוצה להחזיר את הבגרות במתכונתה הישנה הזאת, שיצאתי מהבחינה ותוך 12 שעות במקרה הטוב, אני לא זוכרת מה היה בפנים. אבל קודם כל, תשתית של ידע, שהיא בעצם פלטפורמה לשני דברים. אחד, הענקת משמעות, ולא הענקת משמעות במובן הזה של לבכות, או להפעיל איזה בלוטת רגש אחרת, אלא באמת לנסות להקשיב לסיפור. והשני, זה בעצם בין או בת הזוג של תשתית הידע, הוא חוש הביקורת. חוש הביקורת לא במובן של שיפוט, זה טוב או רע, אהבתי או לא אהבתי, אתה יודע, כמו כל הפרצופים שאנחנו יכולים לחבר, אלא קונטקסט, איפה זה נמצא, מה זה אומר, מה עוד אני לא יודעת, איזה שאלות אפשר לשאול. אגב, דרך טובה מאוד היום, לכל המסעות שהתחדשו לפולין, ולשאול מה בדיוק מדינת ישראל חשבה כשהיא חתמה על ההסכם הזה עם הפולנים, כדי לשלוח את הילדים לאתרים האלה, ולא רק לומר, אוקיי, אז הם יבקרו בעוד מקום. כל הזמן לשאול שאלות, אבל לנסות לחתור גם, אם לא לתשובות לשאלות האלה, לפחות להבנה שהשאלות האלה קיימות. זה דבר מאוד מאתגר מבחינה חינוכית, משום שאנחנו רוצים נקודה בסוף. אנחנו רוצים שהילד יזכור, שהילדה לא תשכח. אבל מה היא אמורה לעשות עם זה? שזאת שאלה שפרופסור יהודה אלקנה כבר שאל אותה לפני הרבה שנים. מה אנחנו רוצים שהילדים יעשו עם הידיעה הזאת? קודם כל, שיזכרו שאנחנו בני ובנות אדם. אומרת תמיד, ללמוד על השואה זה לגלות חמלה, ולהפוך אותנו לאנשים יותר טובים.
שזו המהות. זו בעצם המהות, לא שידעו, רצוי, כן, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית לפני מספר שבועות עם גיל פרן, שהוא מנחה ילדות וילדים, נערות ונערים שם במחנות, והוא אמר, מגיעים אל הילדות וילדים שלא יודעים כלום ושום דבר.
נכון, כי אני חושבת שגם לפעמים מהצד השני אנחנו כאילו סומכים עליהם שהם ידעו כבר, או שנדמה לנו שאנחנו יודעים. אגב, גם מבוגרים לא יודעים, הם גם לפעמים יודעים להגיד שהם לא יודעים, שזה דבר שבני נוער בדרך כלל לא עושים. אחת הדרכים, אגב, היא נורא בנאלית, אבל אני חושבת שהיא נהדרת, היא לקרוא ספר אחד, רק אחד, אבל מההתחלה עד הסוף, מהכריכה הראשונה עד הכריכה העוטפת, וזאת הזדמנות לקרוא יצירה בכללה. זה תרגיל מצוין בעיניי, אני עושה אותו לפעמים, והוא עובד נהדר. ולא משנה, אגב, אם זה האי ברחוב הציפורים של אורי אורלב, אם זה יומנה של נערה, אולי ספר עיון, או אפילו פיקציה אחרת, כדי לקיים בעקבותיו דיון. כי אתה יודע, כשאנחנו קוראות ספר אחד, אנחנו פתאום מגלות שיש עוד המון ספרים אחרים, או המון יצירות תרבותיות אחרות, וזה מה שהופך אותנו גם לאנשים סקרנים. זה הבסיס הכי טוב ללמוד.
את יודעת, בהקדמה, בספר החדש שלך, כל השאר הוא על מוות. כמו שאמרתי קודם, הוא איזה ספר ביוגרפיה כפולה של זוג לוחמי הגטאות, צביה לובוטקין ויצחק צוקרמן. את כותבת, אם את מרשה לי לצטט,
בשמחה.
כלל המסמכים על אודות יצחק צוקרמן וצביה לובוטקין, השמורים בארכיון בית זה, מלמדים ששתיקה כפשוטה זו לא הייתה. צוקרמן ולובטקין דיברו על השואה כל הזמן. הם מסרו עדויותיהם בפורומים שונים, אל מול המונים, בפני קהל מצומצם ובשיחות אישיות שתועדו. שניהם גם השמיעו טענות ולפעמים לא חסכו בהאשמות כלפי הנהגת היישוב בארץ בתקופה של מלחמת העולם השנייה. עם זאת, הם מעולם לא כתבו, לחוד או יחד, את סיפורי השואה והגבורה שלהם לטובת פרסומם, וגם לא כמזכרת לדורות הבאים. מבחינתם לא היה בזה צורך. מיומם הראשון בארץ ישראל, אחרים עשו זאת בעבורם ובהסכמתם. שניהם העדיפו תמיד להתבטא בעל פה, וכך דבריהם נרשמו ונשמרו, עוגדו ונערכו בספרים שראו אור אחרי מותם. מזה אני לומד, הדוקטור גבע, שהכל על הכתפיים שלך ושל חברות וחברים שלך.
גם, אבל אני חושבת שאנחנו החוליה הראשונה, או אחת החוליות הראשונות בשרשרת, שבעצם מוציאות אותנו את המסמכים החוצה מהארכיונים, ומנגישות ומאירות סיפור, שגם הוא מזמין דיון ביקורתי. השרשרת הבאה אולי זה גם מה שאנחנו עושים עכשיו, כשאנחנו משוחחים על זה, כשאנחנו מרחיבים את זה קצת יותר, כשאנחנו פתאום מביטות על הדברים בעוד הקשרים ותוך ניסיון להגיד מה זה אומר, ובשלב הבא אולי גם הנגשות בדרכים אחרות. ולכן, בהתייחס למה שאמרת בשאלה הגדולה הזאת של מה נעשה, גם היעלמות דור הניצולות והניצולים, כמו כולנו מאחלת בריאות ואת יודע וצלילות עד עד היום האחרון, היא פחות צריכה להטריד אותנו, משום שהדור הגדול של מי שעברו את השואה כבר מזמן אינם איתנו, אבל הרבה מאוד חומרים ישנם, וזו ההיסטוריה בעצם. אנחנו לומדים עם אנשים שלא היו, קצת מבהיל אותנו לפעמים, כי זה פתאום נראה מתרחק, אבל זה גם תלוי בנו, אנחנו גם מתרחקים, אנחנו חלק מהתבגרות, לא?
אחי, כן. ואם אני אבקש ממך לתת לי שיעור אחד שאת עצמך כחוקרת למדת משני הגיבורים שלך בספר החדש?
פרופורציות, אני חושבת. היסטוריה בכלל נותנת פרופורציות, אבל השאלה הזאת, אני חושבת, על הפער הגדול בין הגודל, נניח, של היום, של הסיפור, של האירוע, אתה יודע, השתיקה הזאת שאנחנו נעמדים ליד האנדרטה וממש בדומיה כזאת, כי כאילו אי אפשר לומר אף מילה, לבין ימי חולין של איך זה לחיות עם זה, איך הם חיי היום יום, מה שאגב לא מפחית מהיותם גיבורים, הם פשוט גיבורים של סיפור, וזה תמיד יותר מעניין.
והם עצמם אומרים בספר שלך שאין להם שום קשר למיתולוגיה, אל תבלבלו לנו את המוח.
אל תעשו מאיתנו גיבורים גדולים, למרות שיש פה קצת אמירה, אתה יודע, לפעמים שיש בתקווה מסוימת, שאולי כן תעשו מאיתנו כאלה, אבל כמו שציבי לובטקין אמרה פעם, הגבורה הייתה להחזיק מעמד כאדם, לא להחזיק בנשק, ולאו דווקא להשליך רימון, שזה דברים שאנחנו בכלל בישראל מאוד אוהבים לעשות, כי אנחנו חושבים שכולנו צבא, אלא דברים שהם יותר חמקמקים, והרבה יותר בסיסיים, קודם כל להיות אנושיים, קודם כל להיות אומנים, לקבל את האחר, את כל הדברים שאנחנו שוכחים אותם, ועליהם אנחנו מרימים שלטים בהפגנות, ושלא נפסיק.
אולי מילה לסיום, הנכדים שלי ראינו את הנכדים שלך בעוד 50 שנים ביום השואה, או שזה כבר לא יהיה?
אתה יודע, הנבואה ניתנה, אתה יודע למי. אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. אני יכולה לקוות שכל החומרים הנפלאים שנעשים, וגם תוכניות התרבות, כל הדברים הנפלאים שגם אתה עושה, ישמרו ושמדינת ישראל תשכיל לשמור עליהם, שהם לא יובדו. מה יעשו איתם אחר כך? שיעשו מה שהם מבינים, אבל אנחנו נשכיל לשמור על הדברים האלה. זה כבר התחלה.
נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, כל השאר הוא על מוות, הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המיוחד, יד טבנקין ובית לוחמי הגטאות. הדוקטור שרון גבע, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה.